טוב, דיברנו בהרחבה בחודשים הקודמים בעולם האשכנזי, וכבר אנחנו עוסקים איזה חודש בעולם הספרדי, ושבוע שעבר דיברנו על הרשב"א והריטב"א. זה מביא אותנו פה עכשיו לצד אחד לר"ן, מצד שני אולי אפשר לומר לשוריה כללית יותר לגבי שלהי התקופה באמת בעולם הספרדי, או אם תרצו אני אציג את זה אחרת. הר"ן הוא קצת רגל פה ורגל שם מבחינת שייכותו, כאשר רק להזכיר את המסגרת הכרונולוגית הכללית, פחות או יותר דיברנו על כך שבעולם אשכנזי המאה ה-12 היא לב תקופת היצירה. רבנו תם נולד ב-1100, נפטר ב-1171, הרי נפטר ב-1198, תלמידיו, נגיד פעילים עוד כ-20 שנה, ואם אני זוכר לך ממש משם שזה ארצה ב-1211, אני אקח עוד כמה שנים, אז פחות או יותר אומרת, במאה י"ב זה לב הפעילות. הרמב"ן נולד סביבות 1200, ולאחר מכן הרשב"א דור אחד אחריו, הרמב"ן נפטר 1267 או משהו כזה. ולאחר מכן הרשב"א דור אחד אחריו, ואומרים את הריטב"א. עכשיו הר"ן הוא בעצם הוא פעיל במאה ה-14. זאת אומרת, הרמב"ן, הרשב"א, פחות או יותר במאה ה-13, הר"ן כבר הביא אותנו לתוך אחרי המאה ה-14, זאת אומרת, הוא נפטר ב-1370 ומשהו, 76 נדמה לי. אז זה הביא אותנו פחות או יותר ל... פעילותו היא באמצע המאה ה-14. שבצד אחד הר"ן הוא בעצם המספר 4 לרביעייה הפותחת, היינו רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ור"ן, או שושלת רציפה של חכמי ספרד. זה מצד אחד. מצד שני הוא גם פותח מה שהייתי קוראים פה תקופה של ראשונים ספרדים מאוחרים. אני אסביר את כוונתי עוד מעט. עכשיו מבחינת פשוט האינפורמציות, הר"ן פעיל עדיין בספרד, דור אחד אחריו זה כבר ילך משתנה. זאת אומרת, מרכז הכובד, או חלק לא קטן מרכז הכובד התורני, יבוא אצלו לאפריקה. זאת אומרת, בתלמידיו, הריבה, שטשבץ ואחרים, הם כבר מתחילים את חייהם באירופה וגומרים ב... וגם מצפון אפריקה, וחלק ניכר מפעילותה מכבר בגוב אלג'יריה, מלאחר שהם בורחים מספרד בגלל הגזירות הבלגן ששם. עכשיו הר"ן עכשיו מרד, הר"ן עדיין פעיל, הוא מגירוניה, מזוהה מגירונה, חי בסוף ימר מרד, או בעצם שם האחרונות שחייבו בברצלונה. בכל אופן, כמו ברשימת תלמידי הרמב"ן ואלה שכותבים בעקבותיו, הוא פחות או יותר האחרון. זאת אומרת, יש לנו את חידושי הרשב"א שמשקפים את הרמב"ן במידה לא מבוטלת, חידושי הריטב"א שמשקפים את הרמב"ן בצורה לא מבוטלת, כך גם חידושי הר"ן משקפים בצורה לא מבוטלת גם את הרמב"ן. זה בעצם כמו כפי שבאתם את התשובה בפעם קודמת, שמישהו כבר עומד לריטב"א בפרצוף, שכולכם בסך הכל מעתיקים את הרמב"ן בנואנס זה או אחר. אחרי זאת הר"ן פה הוא האחרון בסדרה הזאת. הייתי מציין, עכשיו הוא כתב בעצם סדרה כפולה של חידושים, זה מעניין בפני עצמו. יש לו מצד אחד חידושים על הש"ס, ויש לו ר"ן על הריף. בנקודה הזאת אנחנו כבר מתחילים לזהות פה נקודה שהיא משמעותית. אם אתם זוכרים, מתחילת השנה הגדרתי פה מה בעצם מגדיר סוד תחילת תקופה או מעבר בין תקופות. על מי אתה כותב? אם אתה ראשון אתה כותב על הגמרא, אם אתה אחרון אתה כותב על הראשונים. אז למשל הרמב"ן או התוספות כותבים על הגמרא, המהרש"א כותב על התוספות, הרמב"ם פוסק בתוך הגמרא, הכסף משנה כותב על הרמב"ם, וכן הלאה. עכשיו, וזה פחות, זה אפילו פחות יותר נכון, וכמובן שכבר ציינו את זה, נגיד אנשים כמו השח או אתר, זה כתוב השולחן ערוך שהוא צורך העניין מעין ראשון, איזשהו טקסט, טקסט מאוחר שכותבים עליו. עכשיו, הר"ן, עכשיו מתפתחת תופעה גם בעולם האשכנזי וגם בעולם הספרדי, שבשלהי התקופה כבר כותבים על ראשוני התקופה. ובעצם מבחינה זאת אתה כבר לא ראשון, אתה בעצם אחרון. מצד שני, הם עדיין נתפסים כראשונים. אני פה מעט, אני אעשה טיפה מעט להסביר את ה... את התופעה, נתחיל דווקא את האשכנזים, שם זה יותר קל להגדיר את זה, ונבוא לספרדים, שם זה טיפה שונה. טוב, תזכרו בפירמידה הזאת מלפני... לא משנה מה. אז איך קוראים לזה? כמו בסיסית, אדם שנקודת המוצא שלו הוא ספר קדום, הוא בעצם... נמצא בעצם אחריו. אז תיקחו עכשיו שאלה אם את תרסו, כשמעתי תרסו כותבים על הגמרא, קחו תומת הדשא, כמעט כל שם תומת הדשא מצורה שיטתית, בעצם זה תמיד שואלים אותו מה הדין ב... אגב, כבר השח כותב שתומת הדשא נמציא את השאלות שלו. זאת אומרת, ואם תסתכלו על תומת הדשא ותשמעו אותו למשל לריבש, בריבש יש שמות, יש מקומות, זאת אומרת, כאילו, שאלה שהגיעה מהקהילה הזאת עם השמות של השרים ובעלי הדין והרבנים וכל המוצות הפוליטיקות והקומפלימנטים, הקומפלימנטים במרכאות והחרפות אגבי הקומפלימנטים במרכאות. זה, בריבש לפעמים זה יכול לקחת דף שלהם רק לקרוא את הרקע. זאת אומרת, זה מעשים שהיו, חד וחלק. כאן גם כבוד אדם ביהודה. זה סיפורים... תמות הדשת תמיד שאלה סכמטית. האם מותר לספור שפת העומר אחרי פערי מנחה? זאת לא כתוב, מעשה והלכתי, נתקעתי בדרך ובדיוק מרת קפצו על השני זאבים כשרציתי לספור שפת העומר. אלא, תמיד, האם מותר לספור שפת העומר? האם כעד שמה קשר, מרת, איך פעמים כעד שמה לפני צד הכוכבים? וכהנה וכהנה. חיטה שיצא בתרנגולת מדינה. אז השח כבר כותב שהוא מציא את השאלות. אגב, אפשר לומר שבזה הוא לא רק יצא את השאלה, הוא גם יצא את הז'אנר הזה, כי הרבה אחריו עשו אותו דבר. תקפות השגת אריה, האם כעד שמה דוראית אותו בנה. אז בכל מקמד, שבתמות הדשא שיטתי, תמיד זה, עכשיו תתחיל ככה, מה הדין ב... כתוב בתוספות, כתוב במרדכי, מצאתי באוזו רוח. תמיד זה, כמעט תמיד, הוא אף לא התחיל מהגמרא. הוא תמיד התחיל ממקור אשכנזי סמכותי מראשונים. בדרך כלל זה המורדכי או זרוע שהם ספרים מסכמים, או התוספות שזה הטקסט המרכזי. זה כמעט תמיד יהיה מה שקורה אצלו. פה ושם הוא יפליג אחרת. זה תרבית שתחזור לעצמה. ואצל בני דורו. עכשיו בעצם זה הופך אותו ראוי לתואר אחרון. אלא גם בגלל סמיכות הזמנים עדיין, ותמיד בקצוות יש סמיכות זמנים. שנית, אתם זוכרים, גם הגדרנו שצריך לעבור מעבר גיאוגרפי. הגדרנו בעצם א', מעבר גיאוגרפי, ב', מעבר, וזה החשוב, טקסטואלי. אז פה יש מה שקורה אצלו, ולכן אתם יכולים לקרוא לו ראשוני האחרונים או אחרוני הראשונים, שיש מעבר טקסטואלי ולא את המעבר הגיאוגרפי. כי הוא עדיין חי באותו אזור, אם כי יש נדידה מסוימת. אצל האשכנזים, בעולם הספרדי יש גירוש, אבל בעולם האשכנזי זה נדידה. אז נגיד, תורת הדשא משהו כבר במרכז אירופה, לא... עכשיו, הוא עדיין במזרח גרמניה, אחר כך נודדים למרכז אירופה, לפראג, רק בסוף מגיעים למזרח אירופה. אז עדיין, אבל אין מעבר גיאוגרפי אמיתי.
רב הספרדי, אז ברגע שזה בספרד, אתה, יש שם עזיבה ואין יותר חתוכה כאילו. בכל מקרה, זו תופעה שחוזרת. עכשיו, הר"ן הארי, עכשיו, ברב הספרדי, ברב אשכנזי בעצם, הוא לא קוטע איזה שוט, נדבר על זה בינתיים בהמשך. אין, אנחנו לא נמצא, נגיד, פירושים על התוספות. אנחנו נמצא, בתקופה הזאת, נמצא, פשוט התוספות עושים עוד מהדורה. מזקקים את זה, דיברנו על זה, זאת אומרת, הולכים עוד מהדורה ועוד מהדורה.
ולכן, אז יש את התוספות של הרי, ואחר כך מזה עושים עוד מהדורת, יש את התוספות של, אני יודע מה שאומרים פרץ, זאת אומרת, פשוט כל פעם עושים מהדורה נוספת, עוד מזה במורדכי, אז מוספים הגאות והגאות והגאות. כי מה שקורה בעולם אשכנזי, זה בעצם עולם של כתיבה קולקטיבית. אז כתיבה, אז או אתה פשוט לוקח את החיבור הקולקטיבי ומעביר אותו עוד מהדורת, בימינו כאן לתפוס את זה, זה כמו, זה כמו תוכנת מחשב שמשדרגים אותה. אז יש תוספות 1.0, יש תוספות 4.0 וכן הלאה. שזה הגלגולים השונים. כך גם המורדכי, מה שקורה במורדכי, ואפשר לזו כתבי היד בצורה יפה, יש לה חיבור בסיסי, ומורדכי כזכור נרצח, או נהר קידוש השם ב-1298, ויש אחר כך חומר שנמצא בגיליון, כאילו אפשר לקרוא ממש בכתבי יד מסוימים, זה על הגיליון, והשאלה אחר כך זה כבר בפנים בתוך הטקסט. בעצם, המורדכי גם כן, הוא ספר שקולט את אוכל, והפכו אותו לספר קולקטיבי. באמת יש גם מורדכי מראש, בסוג של שיטה מקובצת, אז המורדכי קיבץ וליקט, אז יש בו אחריו, אז גם תחפו עוד חומר בפנים. אז לכן, זה מה שיקרה שם, באמת, רק תמות הדרך שזה שוט, אז הוא יעשה, אבל לא נמצא פירושים על הפירושים. עד שנגיע לאחרונים ממש, זאת אומרת למעשה וכן הלאה. ברמה ספרדי, הכתיבה היא לא קולקטיבית, היא כתיבה אישית. למרות שהרשב"א והריטב"א הם הולכים בעקבות הרמב"ן, הם, זה כל אחד כותב, אני צריך להבין, הרי לא כתב, אלא תלמידיו רשמו לפניו. הרמב"ן כן כתב, זאת אומרת, הרמב"ן הוציא עט מהכיס וכתב את חידושיו, כנ"ל הרשב"א. אז בגלל שהם כותבים, אז זה חיבורים אישיים. זאת אומרת שיש להם אחריות אישית על הכתיבה. אז לכן לא יבוא הרשב"א או הריטב"א ויתחיל להכניס אותו הרמב"ן. או לעשות הרמב"ן משופר ומשופר, מקוצר ומשופר. הם פשוט יכתבו חידושים דומים. אז לכן לא נמצא תופעה כמו זה. בעולם שהכתיבה היא קולקטיבית, אז כמו זה מוציא מאוד מהדורת שידוק. כשכתיבה אישית, אז אתה לא יכול לגעת בזה. אז לכן אתה מוציא את החידושים שלך שהם משקפים את ה... את דעותיך בעקבות דעות קודמיך. עכשיו מה שקורה, ככל שהתקופה מתקדמת, גם שם קורה תופעה דומה, מה שציינתי קודם, רק כמו לא בצורה קולקטיבית, אלא, אז יש לנו פירושים שמתחילים להיכתב על עשורים מתחילת התקופה. שזה צריך לציין שתי דוגמאות בולטות ממשית התהליך. אחד זה הר"ן על הריף, והשני זה מגיד מישנה. מגיד מישנה זה ממש פירוש לכל דבר על הרמב״ם. עכשיו, המגיד מישנה זה ממש פירוש. כי הוא מעוניין, המגיד מישנה מעוניין מצד אחד למצוא את מקורותיו של הרמב״ם, לתרץ את הסתירות, הוא יביא גם דעות החולקים. המגיד מישנה ממש מתרץ את הרמב״ם כטקסט, שמחייב מצד אחד הרחבה, מצד שני פרשנות, מצד שלישי יבדוק סתירות. בעצם הוא שם, הוא מאוד דומה לכסף מישנה, הוא בעצם האחרון. הוא האחרון שחי ב-114. ממש שיטות עבודה שלהם של האחרונים. ומקס כאילו הוא יגיד לך, זה שאתה רמב"ם, תדעו לכם שהרשב"א חולק. זה קורה הרבה פעמים. הוא הביא את, כאילו, את עמדת אסכולת הרמב"ם בדרך כלל דרך הרשב"א, בתור דעה חולקת. אבל זה כבר שהוא בעקבות, כמו שהקודם אמור להיות בעקבות הרמב״ם גם כן. זה מגיד מישנה, שהר"ן נמצא במקום קצת שונה. כי כאמור, הר"ן כותב גם חידושים על הש"ס, ובזה ממשיך להיות ראשון כמסורת הרבן והרשב"א והריטב"א, ומצד שני כותב חידושים על הריף. ובזה בעצם הוא לוקח טקסט של ראשונים והופך אותו, זאת אומרת, הוא בעצם כותב עכשיו על הראשונים, כמו שאחד כותב על התוספות, או כמו שכותבים על הרמב"ם. אלא, וכאן, מבחינה זו, זה בעצם תחילה, אפשר גם לומר שהוא, נאמר תמת הדרשן, הוא מאחרוני הראשונים, כי גיאוגרפית הוא עדיין באותו מקום, הוא באותו עולם תרבותי, באותו עולם פוליטי. מצד שני, מבחינה יצירתית, הוא לא כותב על הגמרא, הוא כותב על הריף. אבל, זה נכון וזה לא נכון, כי בסופו של דבר, בניגוד הרמב״ם, שהרמב״ם הוא חיבור עצמאי, וגם מגיד משנה ממש עובד, יש לו רק מטרה אחת בלבד, נסביר את הרמב״ם. לעומת זאת, הריף הוא לא ממש חיבור עצמאי, זה בעצם קיצור הגמרא. זה קיצור, וזה בעצם הצגת החלקים הרלוונטיים, הלכה למעשה של הגמרא. אז כמובן קל מאוד בעצם למנף פירוש על הריף, להיות פירוש על הגמרא. בנקודה אחת בעייתית, לא תוכל לכתוב על מסכת שאומר לך למעשה. אני יודע מה, אז כל החצי השני של סנהדרין, אתה לא יכול לכתוב עליו. אבל מה שכן לך למעשה, נגיד, הר"ן הריף על גיטין, אז הריף פוסק את הגיטין, אז, אתה מבין, הריף פוסק שידי מסירה קרטי. אז הוא אומר, קל מאוד להגיד, רגע, יש סוגיה מידי מסעד לחתימה קרטי, ובסוגיה הזאת יש דעות כאלה וכאלה, ואז לכתוב שלושה דפים על הסוגיה. וזה קורה לו פעם ופעמיים בר"ן, ש... כשהריף הופך להיות מקפצה. אז מבחינת המבנה, אפשר לומר שזה מבנה של פירוש על הריף. מבחינת התכלס, אז אולי זה דיון בחלקים הלכתיים, אבל היות שרוב השס הוא עדיין הלכתי, אז זה בעצם לא כל כך שונה. זאת אומרת, אם אביא לכם קטע מהר"ן על הריף, או מחידושי הר"ן, ברוב רוב של המקרים לא תזהו את ההבדל. זאת אומרת, אם אני אקח את זה במחשב ולא תשאלו את תוצאות הדף, כמעט לא תראו, לא צריך לזהות את ההבדלים. לעומת זה, אני אקח קטע ממגיד משנה, ואני אשים מולו קטע מהריטב"א, תוך שניות אפשר לזהות את ההבדל. כי ברור, אומרת, כל המתכונת, כל הגישה היא שונה. אז לכן, הר"ן לא הופך את האחרון באמת. הוא נשאר... מעבר לגיאוגרפיה. הוא נשאר לשם כי דרך העבודה ודרך הפעולה שלו היא של הרמב"ן בבית מדרשו. כן.
מה העניין אותו לכתוב על הריף? מה, אולי
מרחיב
את החידושים שלו עם התייחסות
לריף? הוא שרש מזה עם תוספות. אני לא יודע. יכול להיות שזה קשור מה שכבר דיברנו, שיש שם דגש הלכתי יותר, הוא חיפש חיבור הלכתי מסכם. אני לא יודע. לא, לא כך, תראה, יכול להיות, אני אגיד לכם מה שיכול להיות, אבל אני לא מספיק, בקיא בידע ההיסטורי פה. יכול להיות, פשוט מאוד למדו ריף. אני אגיד לך, ברמב"ם יכול להיות בוודאות. עכשיו, הרמב"ם לא בספרד ולא בצפון אפריקה, הרמב"ם במצרים. במצרים זה בכלל, זה כמו, באמת, טוב, תצטטו אותי, זה קורה באוסטרליה היום. זה סוף העולם מבחינה יהודית. זאת אומרת, העם במצרים באמת, זה כמו לחשוב שהיום, למשל סובייצ'יק, אומרת, אוהב קוק היו בשביל באוסטרליה. אני אומרת, שכן, יש שם עולם יהודי וזה, אבל באמת, בקצה העולם. עכשיו, תראו, הרמב"ם מספר לנו בתשובותיו, שהוא לימד ריף. זאת אומרת, היה לו בית הכנסת, הוא היה מלמד לא גמרא על הריף. באמת, אם רוצים ללמוד הלכה למעשה, זה גם יכול להיות... תוך אחרי שהמסורת הספרדית, אז דיברנו על זה, היא יותר מוכוונת הלכה, אז מאוד יכול להיות שהוא באמת, שהוא היה פשוט היה דרישה ללמוד ריף. זה, ואז, לא, זה פירש מה ש... אני לא יודע, חוץ מזה אני לא יודע מה האמת, כי זה לא... לא כך משתקף בדרך הכתיבה. אוקיי, עכשיו, כן.
חלק על הריף?
אני לא רוצה לשמוע שאף פעם לא, זה לא אומרת זה לא בולט הרבה אמת. מי שעשו קריירה מחלוקת על הריף, זה בעל המור והרייבד. והוא אומר מה ככה, ועוד כמה ביקח מפרובנס. בעל המור, רייבד שהוא ככה, רייבד מאוד אמביוולנטי. אם בעל המור נגד הריף, זה בעד, אבל אם זה הוא והריף לבד, אז זה כבר דינמיקה אחרת. שנית, בעל ספר השלמה, יותר הרבה פרובנס, הם יותר יחסית, הם משוחרים יותר. צריך לשקור שריף יש פרסטיג'ה מאוד משמעותית, זה לא סיבה להיכנע, אבל זה משפיע. בכל מקרה, עכשיו לגבי הר"ן, יש פה כאמור מערכת כפולה, ולהרבה מסכתות, גם לנו היום, יש גם וגם. יש לנו גיטין, גם וגם. יש לנו חולין, גם וגם. יש לנו עבודה זרה, גם וגם. רבותים, אולי שכחתי עוד אחד, שבועות, יש לנו גם כן. ויש לנו כמה סכתות שהר"ן כאן, שיש לנו את שתי המהדורות, ואין לנו את כל מה שהוא כתב, את החלק הלך איבוד במשך השנים. עכשיו לגבי... לגבי החידושים, א', החידושים על הש"ס נכתבו קודם החידושים, קודם הפירושים על הריף. בפירושים על הריף הוא מצטט לא פעם לא פעמיים, כמו שכתבתי בחידושי, הפך הוא לא עושה. זאת אומרת, השלב של הכתיבה על הריף הוא השלב המתקדם יותר. אין אלו רן על המון מסכתות, יחסית נגיד יחסית לריטב"א, רשב"א ורמב"ן יש לנו פחות, בעיקר מתגבי החידושים על הש"ס. יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא פשוט הפסיק עם זה ועבר הסבה לכתוב על הריף, אני לא יודע. יכול להיות, לנו אין כל כך הרבה, מה שצריך לציין זה כמה, בהקשר זה כמה נקודות, גם ברמה הביבליוגרפית פשוט. קודם כל, יחסית לאחרים, יש טיפה יותר בלגן בייחוס החיבורים שלו. זה קצת נובע מזה שהוא הודפס, אחד הדפוס היה לו מזל יותר גדול מקודמה, והוא יחסית הודפס די מהר. אבל גם זה מראה מספר פשוטה, שהראשי תיבות, רי שינון, זה יחסית קל לשכפל. זאת אומרת, כל שצריך זה חכם ששם שלו מתחיל בנון. זה יכול להיות ניסים, זה יכול להיות נחמן, זה יכול להיות נחום, זה יכול להיות, אני יודע מאוד, כל מיני, לעומת זאת, מכלל, הר"ן, למרות שהוא, הרבה ניסים בן ראובן, הרבה פעמים, החידושים מודפסים כדושי הר"ן. עכשיו, הרמב"ן, הריטב"א, הרשב"א, זה כבר סט כפול, מ"ם נון, או שין א', שכבר דבר הריטב"א, שזה... אז לכן, גם כפי שאמרתי לכם בשבוע שעבר, גם לריטב"א ולרשב"א במשך הדורות בלבולי ייחוס, אבל בצרן זה קורה יחסית הרבה. נגיד, מה שיש לנו היום, הר"ן השבת לא בסט הזה. בסט הקודם הר"ן השבת הוא לא הר"ן, הוא מישהו מאותה תקופה, הוא גם כן הוא הר"ן, זאת אומרת זה חכם שהשם שלו התחיל בנון, אבל זה לא אבל הוא ניסו בן ראובן לגירונה. השבת זה לא הר"ן, הר"ן השבת שוב פעם בעולם שלפני עד מוסד הרב קוק, אז הר"ן על שבת הוא תפס בריטב"א, מה שהותפס ברן לא היה שום דבר, והריטב"א היה בכתב יד. היום הריטב"א זה הריטב"א והרן זה הרן, ומה שנקרא חידושי הרן השבת, אז היום אני לא יודע איפה מוסף קוק מדפיס אותו. אז זה קצת היה צריך בשביל זה את הסדר הישן. מה שחשוב יותר זה הרן הסנהדרין. מי שלמד או ילמד סנהדרין אז יודע או ידע שהר"ן הסנהדרין זה החיבור המרכזי במסכת סנהדרין. רמב"ן הסנהדרין יש רק קטעים נבחרים, רשב"א וריטב"א הסנהדרין אין לנו, מה שיש סנהדרין מחכמי ספרד זה הר"ן, וזה חיבור, אני מדבר זאת מעט, זה חיבור מצוין. אבל זה לא של הר"ן. זה שוב פעם, זה נקרא חידושי הר"ן. ואם אתם אי פעם רוצים לצטט את הר"ן לסנהדרין, זה יותר טוב, לא כתב הר"ן לסנהדרין, אלא כתב מחלות כפולות חידושי הר"ן. או נמצא במחלות כפולות חידושי הר"ן. הנקודה הזאת, א', בכל מקרה וסרמן כבר העיר את זה לפני כ-80-100 שנה, הוא העיר את זה במחבי ספריו, ומעבר לעובדה שהוא הראה כל מיני סתירות בין שיטות הר"ן לשיטות הר"ן, חידושי הר"ן הסנהדרין, יש גם כן ציטוטים נכונים שם מרבנו דוד שאין בשום ספר אחר של הר"ן, וכמובן האקדח המעשן, חידושי הר"ן הסנהדרין בסוף פרק הראשון מצטט את הר"ן. אז די ברור שזה לא הר"ן. למרות שפעם שמעתי את אבגוסטמן נותן שיעור ולקח את הספר של עצמו וציטט את עצמו, שהקריא אולי איזה רבע שעה ציטוט משל עצמו, ואז אמר, ואני מסכים עם עצמי. אבל הר"ן לא היה בביזנס הזה. בכל אופן, אני חושב שהר"ן הסנהדרין זה לא הר"ן. תכף נגיע לזה בלי לדבר מעט. עכשיו לגבי הר"ן, מה שכן של הר"ן. בחידושי הר"ן הריף"א נדבר עליהם עוד רגע. כן. ר"ן נדרים, עוד דקה נקדיש לזה בנפרד. עוד לפני ר"ן נדרים ועוד לפני ר"ן הריף, מחידושי הר"ן למיניהם, יש כדאי לך שרוצה לציין, והיא אולי נוכל גם לגבי הר"ן על הריף, היא ודע לך לגבי חידושי הר"ן. למיטב התרשמותי, ונה לחבות פלאפונים ומכשירי הקלטה וכולי, הוא מאוד לא מאוזן. יש פרקים, שאתה קורא אותו בסדר, זה חוזר לרמה, אין שם, אין זה כמעט שום חדש. יש פרקים אחרים, שהוא ממש, כאילו, למה יד זהב? זה, אין כמעט, אין לי מושג איך זה קורה. למשל, אם תלמדו במציע, תלמדו פרק הזהב, פרק רביעי, אני אומר בסמי ראש, תוותרו על הר"ן. לא תלמדו שם כמעט שום דבר שמוסיף על מה שיש ברמב"ן, מה שיש ברמב"ן ואחרים. אני לא גזר על הריטב"א אף פעם. בריטב"א תמיד יהיה את הרמב"ן ויהיה את הערך המוסף שלו. הר"ן בפרק לי במציע, מה אני יודע, תמיד משמעותי, זה לא שווה את המאמץ. לעומת זה, בפרק ראשון, אל תזוזו בלי הר"ן מילימטר. לא יודע, מה קרה שבפרק ראשון, הוא ככה באמת פורץ נתיבים, בפרק רביעי, אני לא יודע, אין לי מושג. פרק שמיני, אז זה שם באמצע, יש שם הרבה הרבה יותר עושר מאשר בפרק הרביעי, קצת שני, הרבה מזה בחוץ בעקבות הרמב״ן. אז אני לא יודע, זה מאוד לא מאוזן. כמובן, במקומות שאין אחרים, אז הוא יהיה חשוב מאוד. אבל במקומות שיש אחרים, לפעמים הוא מאוד יועיל. אני מקווה שבעצם זה גם בגיטין אפילו, נגיד. לא, כמעט עושים שימוש משמעותי בחידושי הר"ן בגיטין, כי אין שם מי יודע מה. לעומת זאת, במקומות אחרים כמו הוא, הוא שחקן, נגיד, עבודה זרה משמעותי. אני לא יודע בדיוק מה היה, מה הגיוע היצירתי. לא יודע, יש שם שזה חיבורי נעורים, אולי זה השפיע על זה, אני לא יודע. עכשיו, לגבי הר"ן, הר"ן הנדרים נגיע מעט. לגבי הר"ן על הריף, אבל זה יכול גם באופן כללי לגבי חידושיו. תראה, הייתי אומר כך, בואו נפתח בנקודה הבאה, יש מסכתות, או בסדר, יש מסכתות שר"ן שם מקיף, נרחב וחשוב ביותר. אני חושב למשל, יש מסכתות שזה כמו עוד פירוש בית מדרשו של הרמב"ן. ומה זה מיד רגע? יש מסכות שזה מדי הרבה הר"ן עוד פשוט מנושא של הרמב"ן מדי פעם ברצותו מרחיב
מדי פעם את אותו מקצר.
יש מקומות שהרב פרץ זה פירוש מקיף, כוללני. אם אתם רוצים דוגמה למשל, אם אתם זוכרים את הקטע בידי מסעדי חתימה, זה לא עוד תוספת על הרמב"ן, זה התמודדות עם כל הסוגיה, זה ממש פעמים חדשות. תקראו את הרשב"א או את הריטב"א על ידי מסעדי חתימה, אולי זה הערה פה, הערה שם, אבל זה לא משנה פני הסוגיה. מגיעים לרן שם, זו סוגיה חדשה. זה מאפיין אותו, לא אחת, מאוד בולט במסכת שם הלכה למעשה. כאילו, בפרוט בעולם ההלכה למעשה, יכול להיות שאת המפגש הלכה למעשה, יותר די גיורית, היצירתית. מה ככה, עבודה זרה, הרן על הריף עבודה זרה, גם קצת הרן על חושי הרן על עבודה זרה, ועוד יותר הרן על הריף, עבודה זרה חיבור מרכזי. כנ"ל חולי. כנ"ל, עכשיו, במידה לא קטנה, גם בשבועות. הם הבגיטים, כפי שראיתם, לא רוב לא, פה ושם כן. לא רוב, הוא מוסיף, יש ברן לא מעט דיונים משמעותיים בגיטים, אבל רובם לא בסקאלה הזאת של ה... אבל הוא משמעותי, מי שזוכר בפרק השביעי בסוגיות של עומד בצד חצרם ואת הרשב"א חולה, כמעט הוא פירוש, זאת אומרת במסכת מסוימות הוא פירוש נרחב מקיף ובעל ערך מוסף משמעותי מאוד, כאילו קשה לתאר ללמוד חולין או עבודה זרה בלי רן או שבועות, קל יותר לתאר מסכתות אחרות, נדרן הכתובות. יש לו פקטים חשובים, אבל במסגרת המסורת של תלמידי הרמב"ן, אז כל אחד מוסיף משהו פה, משהו שם, אז רן הכתובות בהחלט מוסיף, אבל לא אגיד שזה עולם אחר לגמרי. זה אותו עולם עם תוספות מסוימות. במסכת הללו, ההיקף הופך להיות איכות וחדשות. זה נדבר לזה נקודה נוספת, זה רושם אישי, לא בדקתי את זה מדי, זאת אומרת לא לקחתי כמה חודשים חופש ובדקתי את זה בצורה שיטתית, למרות שאם יש לי מחקר זה מה שראוי לעשות. יותר מאחרים הוא מוכן לצאת נגד הרמב"ן. כשהוא מוכן לצאת נגד הרמב"ן, זה כוונה לחלוק עליו ולחלוק על מהלכים משמעותיים. זאת אומרת, הר"ן מוכן לחלוק על הרמב"ן במהלכים מרכזיים של הרמב"ן. למשל, ידי חתימה ידי מסירה, זו דוגמה כזאת. למשל, יש רמב"ן מרשים ביותר באילו מציאות, בייאוש ו... כל מה שיוש ומשמעותו, גם שם הר"ן מצטט אותו ואומר לא תודה, מה אתה, אני חולק עליו. יש עוד כמה כאלו שהוא מוכן לקח את רמב"נים, נגיד ככה קטעים מרכזיים בקורפוס של הרמב"ן ולהתנגד. הרושם שלי הרבה יותר מאשר הרמב"ן מאשר הרשב"א והריטב"א. בכל אופן, אז יש שם עוצמות, לפעמים יש שם עוצמות מאוד משמעותיות, וכשהרן רוצה הוא באמת ניגש לגמרא בעיניים, במשקפיים משוחררות וחדשות. לא תמיד עושה את זה, אבל הרבה פעמים כן, אבל לא תמיד. שוב, אני חושב שהרבה פעמים המפגש עם עולם, יכול להיות שמפגש עם העולם ההלכתי או אולי גירוי מסוים, אבל בפועל, הרבה פעמים נרגש באמת בעיניים, מה זה ככה, הוא נראה לי שיותר מקודמיו, דיינו הרשב"א והריטב"א, הוא יותר מוכן לפעמים לגשת לטקסט בעיניים, לא דרך משקפי הרמב"ן. מי שיגש דרך משקפי הרמב"ן יכול לחלוק על הרמב"ן, אבל זאת אומרת שהרמב"ן כבר קבע לו את דרכי החשיבה. הנקודה הזאת אני חושב שהיא יותר פתוח, אבל זה רושם סובייקטיבי. אוקיי, עכשיו זאת הנקודה, אם כבר מדברים עליו שכדאי לדעת אותו, חלק גדול מתורת הרמב"ן בא לעולם דרך הר"ן. הר"ן הוא קליט מאוד, הכתיבה שלו היא יחסית קלה, זאת אומרת הוא קולח מאוד. הרבה מאוד מתורת הרמב"ן, כפי שאמרתי לכם בשבוע שעבר, חלק קטן הודפס במאה ה-16, רוב הגדול נדחה להמון שנים. אני שכבר הזכרתי את זה פה, דפוס ראשון שרמב"ן במציע, לא אוקצין, דפוס ראשון שרמב"ן במציע במאה ה-20, רבי סזר ממצר, תפשפכת. ועוד, אלא מאי, הרבה מבוטת הרמב"ן זרם לעולם דרך הר"ן. אז אתם תראו, היסטורית, היה לו חשיבות מכרעת. כי יהודי כמו הקצות, במאה ה-18, מכיר את רוב תורת הרמב"ן דרך הר"ן. אז פעם אחרי פעם, תראו את הקצות מצטט להר"ן, ואנחנו היום, כמובן, מזהים בזה את תורת הרמב"ן. המסובג'יק סיפר לי, בצעירותו, זאת אומרת, במאה ה-20, הוא למד מבטא בלי רמב"ן. לא היה. אז גם שם, גם הוא הכיר הרבה מאוד מהרמב"ן הגיטין, דעתי, הוא הכיר בהכירות בלתי אמצעית ראשונית, קירגיסט לדנקות הייתה דרך הר"ן. טוב, זה רק הערה מהצדדי. כי עכשיו, נתחבר לנקודה האחרונה, דהיינו, של הכיף, הרמוב של הר"ן, של הר"ן, אני רוצה להתחבר, לדבר על הר"ן בנדרים, אבל תופעה כללית יותר. בעולם הספרדי, כפי שמעתי קודם, אם אנחנו מדברים על העולם הספרדי מהרמב"ן ואילך, אז יש, כאן אפשר לקרוא לזה את הרמב"ן ותלמידיו, שכבר בעצם הולכים בעקבות הרמב"ן הרביעייה הזאת. יש אחר כך תופעה שהייתי מגדיר אותה כראשונים ספרדים מאוחרים. זו המצאה הגדולה שהצאתי, לא מעט חפשו את זה במציקופדיה או משהו כזה. אבל הם מכירים ככה, שיש כמה חיבורים טיפה יותר מאוחרים, כמובן הם מכירים את הרמב"ן, אבל הם לא, כאילו, מה שקורה ברמב"ן, רשב"ר ריטב"א, הם הולכים לקבוע את הרמב"ן. כאילו, תחשבו על טיול שמדריך הולך בראש, וכל החניכים הולכים אחריו. אז יכול להיות שהם טיפה שני צדדים ימין, שני צדדים שמאלה. הולכים במסלול ובשביל שהמדריך הולך איתו. אז לכן, את הכתיבה היא בעקבות הרמב"ן, גם אם כמו חולקים, גם אם לא מסכימים, זה בעקבות המידה בה בעקבות הרמב"ן. כתיבה ספרדית מאוחרת, היא, הייתי קוראת ככה, עיקר כוחה שהיא מקיפה. זאת אומרת, בפועל היא שואבת הרבה מהרמב"ן בתלמידה, אבל זה בעצם ניסיון לתת תמונה מקיפה של הסוגיה. וזה כמה ספרים ש... זה לא ככה בספרים, או כי הם לא השתמרו, או כי לא כתבו אותם, כי זה גם תקופה של רדיפות, וכאילו מצליח כל יהדות בירידה, באמת, מעבר לזה שהרמב"ן איננו, אבל גם כל היהדות שם בירידה, יש גם כן דינמיקות נוספות, אבל אני אתן לכם דוגמה, באמת, אנחנו יודעים ברכות כרגע, תקראו את תחושי הרשב"ץ, מישהו יצא לו לראות את זה, זה תשבץ. תשבץ הוא דור אחד, הוא דור אחד אחרי הר"ן. זה חיבון מאוד מקיף. תראו את הרשב"א, תראו את תשבץ, חלקים לא קטנים לתשבץ הם בעצם לוקחים מהרשב"א. זאת אומרת, לוקח מהרשב"א המון. אבל כל סוגיה מביא לך מיליון אפשרויות וכל הדעות, תוספות, הוא מביא את התוספות עם הצפנים המקיפה, עומד את הספרד. הכל סוגיה הוא יכתוב כאילו כמה וכמה דפים. או אני יודע מה, עכשיו דוגמה אחרת, המאכלה והפסחים, קצת פחות, אבל גם זו כתיבה מאוד מקיפה, המון 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 חומר וכתיבה מאוד מאוד מקיפה. זאת אומרת, לא מפשיר, כאילו לא מפשיר הפשוט בסוגיה שהוא לא שלא מציף אותה. במידה מסוימת, חושי הר"ן הסנהדרין. זה בספר, אני מוכן, באמת, הוא מצטט הרבה, עשו להם מתאפיינים בציטוטים נרחבים, וגם בדיקת, באמת, כי את כל האפשרות מעלים אותה, דנים בה. אז הר"ן הסנהדרין, בשביל זה הוא ספר כל כך מרכזי, מצד אחד הוא היחידי, מצד שני הוא מקיף והוא כולל, ומי שמת הר"ן הסנהדרין, אומר זה ככה, מי שמת הסנהדרין מהר"ן, גם בגלל אופי המסכת, אבל גם בגלל אופי הכתיבה, אבל די בדיוק, הוא לא יפספס, אם מישהו כאילו חבר תמיד באים, אני רוצה מאוד בקיוץ, תפתרו עם ראשון אחד, איזה ראשון? ואתה אומר, אז אתה לא יודע מה, נגיד גיטין. מישהו בא ואומר לך, הרב, אני רוצה ללמוד גיטין עם ראשון אחד, אז מי תמליץ לו? נתווה, נשבה, קשה להגיד, קשה להחליט איתה. אמיר קידוש עם ראשון אחד. הוא אומר שכן להגיד נתווה, אבל זה לא איזשהו... פה, לדילמה בחלק, אם תלמד נתווה, אולי תפסס משהו ברשבה או ההפך. אתה אומר מישהו, תלמד סנהדרין חדשי הר"ן, הוא מחוסר. כמעט לא יפספס שום שאלה מרכזית. כל השאלות הוא ייגע בהן פחות או יותר. נכון, גם כי המסכת היא יותר נגישה. אתם יודעים מה, תפילו תקחו תלמידי בן יונה פה. תלמידי בן יונה, או הרש"ב, או הת"ש בצד ברכות. מי שמעט ברכות תלמידי בן יונה לא יפספס כמעט, אז זה מוקדם יותר, סגנון הכתיבה. מי שמעט בן יונה, כן, לא חושב שהוא יפספס כמעט אף שאלה מרכזית במסכת. כנ"ל, וגם כמו בתנ"ך, כי הכתיבה היא מאוד מקיפה, והיא, זאת אומרת, שמחלק היא מכניסה את הפרט תוספות הרבה יותר מרכז הזרם, לא רק איזה גירוי, מחירות, הרמב"ן הקים מכניס במידה רבה את הקושיות התוספות, זה מכניס את כל תורתם וכל יצירתם. עכשיו, אבון דקול הוא, זה הר"ן הנדרים. הר"ן נדרים זה החיבור והידיעה שמשקף את הסגנון הכתיבה הזה ואת ההישג הכתיבה, ואולי גם ההישג והידיעה של הכתיבה הזאת. הר"ן נדרים הוא באמת הישג ייחודי. צריך להבין מה הר"ן, עם מה הר"ן מתמודד. אין רש"י על נדרים, תוספות די זניח, תוספות ממש בשוליים. אין ריף. למה זו שאלה? יכול להיות שסתם ככה לא היה. צריך גם לדעת שהגאונים בעצם לא לימדו במכוון מסכת נדרים. זאת אומרת, מכל מיני חששות וחרדות מעוצמת הנדר, מתרו בנדר, זה משהו, עוצמות אדירות, עדיף לא להתעסק איתו. יש, בצער גאונים יש תשובות לגבי תשובות. למדנו בישיבה יותר מ-100 שנה נדרים. הם פשוט לא התעסקו עם זה. אם זה הסיבה, עם סיבות אחרות, בפועל אין ריף, אין רש"י, כמו תוספות מזערי. אני ציטטתי פה, נדמה לי, בהזדמנויות שונות. בקרב תשעה באב יש קטע על חורבן הקהילות שם, מי יערוך נדרים, יפי נזירות, אז אני אומר, אבל למה נדרים לנזיר? כי זה מסכת בלי רש"י וכמעט בלי תוספות, אז לכן המקונן שם, באמצע מסע הצלב אומר, אז הם נהרגו ורש"י ואין, אז אף אחד לא צריך להביא נדרים אי פעם. עכשיו, הרמב"ן כתב על נדרים ריף. הרמב"ן ראה שאין ריף, אז הוא כתב סגנון הלכות הריף. כמובן, הוא עושה את זה בסגנונו של הרמב"ן, זאת אומרת, הדיונים שם בטח נרחבים. אבל הרמב"ן לא ניסה לכתוב חידושי הרמב"ן, ניסה לכתוב שם פסק הלכה. פה ושם, שהוא צריך לדון מה זה פסק הלכה, אז הוא דן בהרחבה. בגדול, הוא די כבש את נבואתו שם. יש לנו רשב"א וריטב"א נדרים, אבל הר"ן בא ובעצם, מה שהוא עשה, הוא עושה בעצם רש"י ותוספות ורמב"ן, הכל כלול. זאת אומרת, מצד אחד הוא מסביר פשט הסוגיה ואת מהלכה, מצד שני הוא מעלה שם את כל החקירות הלמדניות, מצד שלישי הוא גם משתמש בחומר קיים. זאת אומרת שיש שם ציטוט נרחב, ציטוטים נרחבים מהרשב"א, ויש שם ניצול מסיבי, וזה די חריג בתקופת הראשונים אצל כולם, אשכנזים, ספרדים, אצל כולם, יש שם שימוש מסיבי ברמב״ם. אצלו הרמב״ם תופס מקום של כבוד בפירוש הנדרים. כי מאוחר יותר, כי הרמב״ם חלחל יותר, אבל מה זאת אומרת, הרמב״ן מדי פעם, מצד הרמב״ן מדי פעם לחלוק עליו. אבל נגיד, יש לרמב״ם נוכחות ניכרת ברן על הנדרים והקומבינציה של סגנון קולח, שהוא בעצם אתה לוקח סוגיה בנדרים, קורא את הרן, אתה מופס לחלוטין. הוא הסביר לך את מה הסוגיה, הביא לך את הדעות המרכזיות, הסביר לך את שעות היסוד, וכאילו כמעט לא נשאר מה לעשות אחר כך. ואגב, זה סתם טיפ, אם יש סוגיה עם מקבילה בנגיד נדרים לעומת בבטה, או נדרים לעומת גיטין, אז אם תוכלו נדרים, אם אף פעם לא מתו בסוגיה, בלכת נדרים זה בעצם הדרך הקלה, כי שם אומנם זה יותר ארוך, אבל בפועל מדיקות הר"ן זה מאוד קולח. אם אתם לא יודעים שום דבר, נגיד לא יודע, ידיים שלא מוכיחות, אז במקום להסתכל בקידוש תסתכלו בנדרים, כי הר"ן יסביר את זה בהסבר יותר נגיש. ואגב, זה גם הסיבה שנדרים מ-90 דף, אין שם 90 דף טקסט. אם תראה, תקחו את המחשב ותבדקו מספר מילים בנדרים, זה הרבה פחות ממסכתות מקבילות של 90 דף, הרבה פחות מגיטים, אלא שהמון המון טקסט של רן מסביב. אז לכן זה במרכות מתנפח. אגב, כמו שבבטרה זה לא 176 באמת, הרשב"א מנפח שם את הנפח, אז פה רן עושה את זה. עכשיו, כמובן, הכתיבה הזאת מאפיינת עוד כמה יוצרים בני שלהי התקופה, אבל הר"ן הוא הדוגמה הטובה יותר. מה שאמרתי קודם, שרמב"ן הלכו לי עם עבודה זרה מאוד מקיף ונרחב, זה לא כל כך רחוק מזה. לא בדיוק, כי הוא פועל שם במרחב שיש לו קודמים, בנדרים הוא באמת קורא, זה הוא מול הגמרא, והוא משלב את דעות הראשונים, אבל נגיד בשם הפחות, אבל זו אותה כתיבה מקיפה. ו אז מצליח את זה כתיבה לגמרא, נגיד בגוד כמו שאמרנו קודם, הוא מדי כתיבה לגמרא, אבל זו באמת כתיבה מקיפה, וזו כתיבה של סוף התקופה כבר כמעט. אז בנדרים, עכשיו אני רוצה מה זה ככה, בנדרים זה יוצא כל כך עם עוצמות, בין היתר כי זה לא סוף התקופה. כי בנדרים התקופה הרבה יותר קצרה, זה בעצם יש הרבה יותר מקום ליצירתיות, הרבה יותר מקום לבוא לידי ביטוי אישי. אבל כלומר, הכתיבה הזאת הארוכה, מקיפה, מיוחבת, כוללנית וקולחת, היא מאפיינת קבוצה שלמה של ספרים שכאמור רן נדרים אולי זה הדוגמה הבולטת של זה. אבל אז יצא שבעצם איראן הסנהדרין, שוב פעם, חידושי איראן הסנהדרין, זה הספר הסנהדרין, איראן נדרים, זה הספר הנדרים, ואולי. טוב, זה, עכשיו, בזה פחות או יותר, אפשר לומר, בא לידי ביטוי, נגיד ככה, כמו שטוסות נגמרים בתלמידי הר"י, אז ברמב"ם נגמר המהלך שהרמב"ן התחיל, ובעצם, כמובן, מלבד הספיחים הבודדים האלו שהזכרתי קודם, פחות גם נגמרת כתיבת חידושי ראשונים גם בספרד. במאה ה-15 יש שם קצת טיפ-טיפה מתוחים לכיוון של פלפול, אבל בזה פחות נגמרים כתיבת פירושי חידושים על הש"ס. יש רק, אני לא הזכרתי מוקי יוסף, כי בעצם דבר זה ככה. מוקי יוסף הוא תלמיד של הר"ן, חשיבותו היחידה, אני מגזים טיפה, אבל ב-90% חשיבותו, באותה מסכת שאין ר"ן והוא מצטט מהר"ן. זאת אומרת, כי למשל, במציע הוא פעם היה מאוד מאוד חשוב. למה? כי הוא צטט הרבה, אמרתי לכם, במציע פרק ראשון הר"ן הוא קריטי. אז מוקי יוסף במציע מאוד מאוד חשוב, כי שוב, כי יהודים כמו הקצות, לא היה להם חידושי הר"ן. אז השתמשו על מוקי יוסף וקיר תורת הר"ן. אז למשל, כל הדין שלוחו של בעל הממון וזכין וכל זה, הקיר דרך מוקי יוסף. בימינו שיש את חידושי הר"ן, אז כבר לא צריך אותו. נגיד, כל מה חידוש של מוקי יוסף הוא בעצם משמעותי, זה בבא קמא. כי שם אין לנו ר"ן ואין לנו שום דבר אחר, אז הוא נשאר שם יותר משמעותי. אבל ככל שיותר מתורת הר"ן הודפסה, כסף די נדחק, לטעמי לפחות די נדחק לשוליים, ובצדק, כי אתם משמעותיים שבו היו במידה רבה מהר"ן. אוקיי, יש עוד מהלך אחד, יש בעצם עוד שני מהלכים שבעצם מסיימים את תקופת הראשונים. מהלך אחד זה הראש, שמתחיל באשכנז וגומר בספרד, או יותר נכון זה הראש והגלישה לטור ולשולחן ערוך בעצם, והשני זה הריבש והתשבץ ועולם השוטים. יש לי כאילו איזה פעם מה מדבר על התשבץ והריבש, ואחר מכן מדבר על הראש ו... יותר נטור, אולי יותר נטור, ראש טור ו... ושכנוך. שבוע הבא מת, לא יחוג בגלל נסיעה, בעוד שבועיים בלי נדר, וזה איסור חג, בעוד שבועיים בלי נדר בסדר. טוב.
שיש לנו.